היי, וברוכות הבאות לפרק נוסף של, לא פמיניסטית בדיוק, אולי פמיניסטית בהיריון. כן, פרק בונוס שכזה, בהמשך לפרק הקודם שהקלטתי, על השליש הראשון של ההיריון, אז הפעם אנחנו מדברות על השליש השני של ההיריון. זה לא פרק רגיל, אז אם אתם מחפשות כזה תוכן על מיניות או משהו בסגנון הזה, תעברו לפרק אחר. זה באמת פרק בונוס שכזה, אנחנו כן נדבר טיפה, אולי על כן, יחסי מין בזמן הריון, משהו בסגנון הזה, אבל זה לא פרק על זה. זה נטו פרק שבו אני משתפת את החוויה שלי, שהייתה לי בשליש השני של ההריון, שנגמר ממש לפני יום, יומיים, משהו כזה. וכן, וקיבלתי פידבקים ממש טובים על הפרק הראשון, על השליש הראשון, ממש טובים, ברמה שגם, כאילו, אני שמתי את הפרק הזה בחוץ, חשבתי, מי ש... שתדעו שיש אותו, ואם אתם בדיוק עכשיו לקראת השליש הראשון, או כזה במהלך השליש הראשון, אתם תוכלו לגשת עליו, גם אם זה עוד שנה מהיום. ומפה לשם קיבלתי פידבקים גם מנשים שממש נמצאות איתי יחד בתהליך, אז איזה מגניב וכיף. וגם קיבלתי פידבקים מנשים שהם עוד בכלל לפני הריון, וחשבו שזה היה מעניין אחרי, או בשום הריון באופק כזה, וגם כאלה שממש אחרי סיימו, סגרו את הבסטה, מה שנקרא. אז זהו, קיצור, סופר מגניב, מחביא ממש, כאילו שאהבתם, שמצאתם בזה ערך. אני פה רק לשתף באמת מהחוויה האישית שלי, אז זה לא פרק נגיד בקובע מקצועי יותר מדי, אולי באמת חוץ מאיזה משהו קטן שאני אגיד, אם מדבר על, כן, נראה לי מדבר קצת על יחסי מין בזמן ההיריון. ומה עוד? זהו, נראה לי לפני שנתחיל אני רוצה שוב לתת מין אזהרת טריגר שכזאת למי שאולי לא רוצה לשמוע כרגע על הריון, כל הדברים האלה. לא נדבר על טיפולי פוריות הפעם, זה כבר לא רלוונטי, אבל כן, למי שזה טריגרי עבורה, אז עדיף אולי לא להקשיב או להקשיב בזמן אחר או לא יודעת מה. תחשבו מה יעבוד, תחשבי מה יעבוד לך. וזהו נראה לי, אז בואו נתחיל. רגע, אני חייבת לספר לכם. פשוט נזכרתי שבמהלך הפרק הקודם שהקלטתי, הכנתי מג'דרה תוך כדי, ויצא שגם היום אני מכינה מג'דרה תוך כדי, אבל, או קצת לפני ניסיתי להכין מג'דרה, אבל נשרפו לי עדשים. פשוט לא שמתי לב, ושקעתי במשהו אחר, וזה קורה לי הרבה לאחרונה. אז העדשים קצת נשרפו, אז אני מחכה שיתקררו, נראה אם יש טעם או לא, קיצור. אבל מצחיק אותי, כן, לגמרי זה, לא יודעת אם זה קרייב כל כך, כאילו אין לי כל כך הרבה קרייבים וזה במהלך ההיריון, אבל זה לגמרי, כן, מאכל שאכלתי ממנו הרבה עד עכשיו. זהו, אז בואו נדבר חוויות, תחושות, תופעות, לוואי, דברים כאלה, אני לא יודעת אפילו ממה להתחיל, אז אני באמת, זה יהיה רנדומלי שכזה. זהו, נראה לי, אולי אני אתחיל מהדבר שהכי הכי מטריד אותי, או אני אספר לכם סיפור, פתאום לפני איזה שבוע, שבועיים, שלושה אולי גג, לא זוכרת כבר, פתאום הרגשתי שכזה, אמנם אני עדיין לא מרגישה מי יודע מה בהיריון בצורה מטורפת, או כאילו הבטן שלי עדיין מרגישה ממש יחסית קטנה, כי אני לא יודעת אם זה סתם בגלל שזה הריון ראשון, או אולי זה בגלל שמלכתחילה המבנה גוף שלי הוא כזה, יחסית אני גבוהה, יחסית גם מלאה, אז נראה לי פחות בולט, הבטן כאילו פחות בולטת, אבל אז כאילו השליש השני ממש התאפיין בהרבה מהזמן, במין תחושה של אני לא בהיריון בכלל, אני לא מרגישה את זה, חוץ מביתות, ואולי בטן שקצת גדלה, חוץ מזה ממש הרגשתי במהלך הרבה מהשליש השני, הרגשתי הרבה יותר טוב מהשליש הראשון, והיו תחושות שזה כזה הרגיש, אוי, אני חוזרת לשגרה של לפני ההיריון בכלל. וזהו, ואז בעצם לפני שבועיים שלושה, פתאום התחלתי להרגיש כל מיני כאבים בכל מיני מקומות בגוף, פתאום כזה חזרה דחיפות נגיד ללכת לעשות פיפי באמצע הלילה או באופן כללי, ופתאום השינה גם כן בלילה הפכה להיות כזאת ממש על הפנים והתנוחות לא נוחות וכל מיני כאלה. וכאבים, כאילו פתאום התחיל דברים, פתאום דברים נפכו להיות קשים יותר לעשות, קשה יותר להתכופף, או לא יודעת מה, לקום מישיבה לרצפה לעמידה, זה פתאום כזה מאמץ וכל מיני כאלה. ואז ממש אמרתי, בונה, נראה לי ממש סימנו טוב את הקו הזה בין השליש השני לשליש השלישי, שגם אם אין איזשהו משהו ממש משמעותי שקורה, ממש מורגש שהגוף כבר מרגיש אחרת וכבד, ויש שם איזשהו קו מפריד שכזה. וליטל דיד אי נו שכאילו הקו הזה המפריד יחמיר, ובערך בשבוע האחרון אני ממש סובלת מכאבים כאלה שחשבתי שזה צרבת, בגדול הרקע הוא שנדב עכשיו יש לו כנס, והכנס כאילו קורה כאן בעיר, אז אני מצטרפת הרבה פעמים לכל מיני ארוחות צהריים, ערב, בעיקר עם המתמטיקאי, עם החברים שלו למחקר, לתחום, לכל הזה. אנחנו אוכלים במסעדות וכאלה, ואני כל ערב חוזרת, בקושי הולכת חזרה הביתה, ובקושי כאילו זזה, וממש מתה מכאבים מתחת לחזה כזה, כאילו איפה שחשבתי אולי ששם זה צרבת או משהו כזה. וזהו, מסתבר בסוף אגב שזה לא צרבת, היום הייתי אצל רופאה פרטית ובדקתי את זה, זה משהו אחר שקשור לכיס המרה שיש לי, לא קשור להיריון, אבל סתם מחמיר במהלך ההיריון. אבל זהו, אז אני מתחילה עכשיו ממש את השליש השלישי, לא אמרתי, אבל אני מקליטה את הפרק הזה, כן, בעצם לפני, כן, אמרתי אולי בעצם, שלפני יומיים בעצם עברתי לשליש השלישי, שבוע 27, כל זה, ובאמת התחילו כל התחלואות וכל התחושות הלא טובות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, משהו כזה. זהו, אז זה כזה נגיד בגדול. מה עוד דברים שקרו? אז כן, נראה לי הדבר שהכי הכי נפגע זה העניין הזה של לישון לילה שלם שוב, שכאילו באיזשהו מקום זה חזר, הצלחתי לישון טוב, ואז פתאום זה נעלם, וזה היה מבאס ממש, ופתאום כזה השינה באמת גרועה, ואז אני עייפה יום למחרת, ואז אני פשוט ישנה שנץ ממש טוב, כי אני פשוט גמורה מעייפות, אז זה פחות או יותר האסטרטגיית פתרון. אבל כן, אני מרגישה שיש הרבה הרבה פחות, נגיד בהשוואה לשליש הראשון, הרבה פחות מחשבות כאלה, ודאגות שהן מדירות שינה, אלא סתם נטו, כן, תחושה של חוסר עייפות כשאני מגיעה למיטה, למרות שהעייפות הייתה שם לפני, בשעות מוקדמות יותר. ומה עוד? נגיד, בהקשר הזה, אני פתאום נגיד שמה לב שיש לי הרבה יותר פנאי וריכוז לקרוא ספרים, אז כזה כבר קראתי כמה ספרים שקשורים להיריון, לידה וגם בלי קשר. וזהו, ואם יש עוד משהו שאולי קשור לעייפות שהייתי רוצה לציין, זה שבאמת המעבר לשליש השני היה פתאום מלווה בהרבה פחות עייפות, וזה היה ממש נחמד פתאום לקבל חזרת האנרגיה, כי אני לא יודעת מי הקשיבה לשליש הראשון, אבל הייתי שם ממש שפוכה, מתה, מרוסקת, דרוסה, כאילו תבחרו עוד מילים כאלה, הייתי ממש הרוגה, אז כאילו פתאום השליש השני התחיל בחזרה של אנרגיה, והיה לי ממש ממש כיף, אבל מצד שני, לקראת, נראה לי, אמצע סוף, אני אף פעם לא כתבתי או משהו יותר מדי, אבל לא תיעדתי, אבל פתאום חזרה העייפות, ופתאום באמת לעבוד יום שלם זה גם כן משהו שכבר בלתי אפשרי, אבל זה הרבה יותר טוב מהשלישה הראשון, כרגע לפחות. וזהו, ואולי זה מתקשר יחד עם זה, כל המוטיבציה שלי לעבוד, ליצור דברים, הזמן שלוקח לי לעשות כל מיני דברים שרציתי, הריכוז שלי, הכל כזה יחסית חזר, לא באופן מושלם, נגיד אם המושלם היה לפני הרעיון, למרות שגם אז תמיד בטח היו לי תלונות, אבל כן, השליש הראשון היה הרבה יותר גרוע, השליש השני השתפר במובן הזה, אבל כן. זהו, מה עוד? מה עוד מעניין? גם עוד משהו שחזר זה היכולת גם לזוז, כן, זה בא ביחד עם החוסר בעייפות וכל זה, כן, זה קשור גם למוטיבציה, אבל פתאום התחלתי לזוז יותר, סבבה לי לעשות הליכות, יכול להיות שזה גם מתחבר לזה שהיינו, כן, שכזה עכשיו כבר יותר נעים בחוץ, לא כזה מאוד חם, אז נגיד אתמול אפילו יצאתי להליכה ופשוט אמרתי, יופי, אני יכולה להמשיך מעבר ל-20 דקות, את יכולה לזה, ופתאום נראה לי הלכתי משהו כמו שעה או משהו בסגנון הזה, אז כאילו פתאום יש כוח, פיזית כוח, ללכת, לזוז, לקום מהספה, כזה דבר, כי בתכלס הדבר שדורש הכי הרבה כוח זה לקום מהספה, אז יש כוח, יש מוטיבציה, שזה גם ממש נחמד. מה עוד? בואו נדבר על ביתות. אז ביתות, איזה דבר מגניב זה, וואו, יש לי הרבה מה לומר על הדבר הזה, וחוויה וכל זה. הביתות שלי, וואו, התחילו, נראה לי, קודם כל, אני יודעת שיש נשים שיש להם שיליה קדמית, אז אצלי איפשהו במקום אחר היא לא קדמית, אז אני מרגישה את הביתות יחסית נראה לי מוקדם, וגם אולי תוסיפו לזה שאני גם עובדת מהבית, מודעת מאוד לגוף, או לפחות כזה כן מאוד קשובה, העבודה מהבית זה פשוט כי נגיד, אני שמה לב שאפילו עם בעיתות כבר יותר חזקות שיש עכשיו בשבוע 26-7 כזה דבר, אז אם נגיד אני בחוץ ויש שם מולה, אני פחות אשים לב לבעיתות קטנות, לעומת זאת אם אני בבית יושבת לבד בשקט שלי מול כזה המחשב בחדר, אז אני מרגישה אותן יותר. אז גם כל הדברים האלה, כל ההקשר הזה, זה בעצם גורם לזה שאני ארגיש יותר את הבעיתות, ובאמת התחלתי להרגיש תנועות בשבוע 17, אני חושבת, משהו בסגנון הזה, אבל עם הרבה ספקות כזה, זה מרגיש כמו משהו, אבל לא 100%, כזה דבר. אין לי איזה שהם תיאורים ממש טובים להגיד מה הרגשתי, אני לא זוכרת בדיוק. אולי בועות, אני זוכרת שקראתי כל מיני דברים כמו איזה, כאילו יש לנו דג בתוך הבטן, יש כאלה שמתבלבלות בין זה לבין פעילות מעיים, אז פחות הרגשתי את זה, כי זה באזור אחר, זה קדמי יותר. פעילות מעיים, נראה לי, אני מרגישה אותה יותר לכיוון הסוף, כזה, מאחורה, למטה, כזה. אז זהו, אז התחלתי להרגיש, ונראה לי בשבוע ה-19 בערך, ממש כבר הרגשתי את הביתה הראשונה, וזה היה ממש כיף. התיישבתי, אני זוכרת, נשקפתי על המיטה, וכזה ממש הבטתי בבטן, וחיכיתי וחיכיתי וחיכיתי. כל פעם שזה התחיל, אז כזה כדי לנסות גם לראות את זה, או לנסות לצלם את זה, וכל זה, זה היה ממש מרגש. לא עבר הרבה זמן שגם נדב בהתחלה הרגיש עם היד שלו, אחר כך הוא ראה את זה, וזהו, ומשם ההתלהבות שלו ירדה, איזה חצוף, אבל שלי, ההתלהבות שלי דווקא עלתה, ולא יודעת, התרגשתי, אני חושבת ששיתפתי גם קצת באינסטגרם שכזה, איזה מרגש זה שזאת הפעם הראשונה, וזאת כאילו, אם לא יהיו איזה שהם שיבושים או עניינים או טפו טפו, כל מיני דברים, טפו טפו, אז שכאילו, זאת הפעם היחידה, ואולי, כן, הפעם היחידה שנגיד, שאני אהיה כל כך נוכחת לביתות האלה, כי גם זאת הפעם הראשונה, אז יש יותר, אז יותר מרגש, וגם נגיד אם עוד שנתיים שלוש אהיה שוב בהיריון, אז תהיה ילדה קטנה שמתרוצצת. אגב, כן, זה גם משהו שקרה בשליש השני, נראה לי, כן, שעשינו את הסקירה המוקדמת וגילינו שאנחנו מצפים לבת, שזה מגניב. יואו, כל כך הרבה זמן עבר בין השליש הראשון לשני, אני פתאום חושבת. מה התחלתי לספר? כן, שאם נגיד עוד איזה שנתיים שלוש, אז אני אהיה שוב בהיריון, אז פתאום תהיה לי ילדה שמתרוצצת מסביב, אז כזה אני אהיה פחות קשובה כמו עכשיו, שאין לי שום דבר בערך, כאילו חוץ מעבודה וזה, זה בצד, זה לא, כאילו אין עוד איזה משהו דחוף כזה שקורה עם הגוף, שכל כך מושך את התשומת לב. זהו, אז זה היה, זאת הייתה מחשבה כיפית, ומצד שני גם כאילו מאוד מביאה לנוכחות, אבל מצד שני גם מבאסת כזאת שכאילו פעם הבאה זה יהיה אחר, לא יודעת, כזה עצוב, לא יודעת איך לקרוא לזה, לא יודעת אם מבאס, אבל יש בזה משהו לנצור כל רגע שכזה. זהו, אבל בכל מקרה, אם אנחנו מדברות על ביתות ודברים כאלה, אז עם הזמן הם יתגברו, ומחשב כאילו ממש גם יכולות להיות חזקות, גם יצא לי לתת לאנשים להרגיש, אמא שלי הרגישה כשהייתי באיזה ביקור ממש קצר בארץ, ומי עוד דו הרגיש, וכן, יש לי פה חברה שניסתה להרגיש, אבל עדיין לא יצא לנו, אבל היא עוד תרגיש. זהו, זה נחמד. והאחיין שלי ניסה להרגיש, הוא כזה חמוד, הוא בן 3, הוא פשוט שם יד וכזה כולו, טאצ'י כזה, זה היה כזה חמוד, מנסה לגעת בבטן. כן, האמת שזה מתקשר, אולי, אני פשוט צורמת עם הנושאים, כן? אז זה מתקשר לזה שמישהי באינסטגרם, כששאלתי כזה, אם אתם רוצות, כאילו תשאלו שאלות על מה לדבר בשליש השני, כי היה איזה יום אחד שאמרתי, וואי, מה אני אדבר וכל זה? אז היא אמרה לי על הקטע הזה שאנשים נוגעים בבטן, מבלי לבקש וכל זה. והאמת שלא יצא לי לחוות את זה כל כך הרבה, כי פשוט אני בפולין, כן? אני מבודדת יחסית. אנחנו, כן, יש לנו מפגשים חברתיים, אבל אף אחד לא שלח ידיים או משהו כזה. מישהי היחידה ששלחה ידיים זה מישהי שאני אמרתי לה רוצה להרגיש כזה, כי נראה לי, כאילו היא ממש מתלהבת מזה. אז זהו, אף אחד לא שלח ידיים. כן, אמא של נדב, נגיד, שלחה ידיים לפני איזה חודשיים כשהיינו בארץ לבדיקות. אבל גם לא זה, אלא ממש לשנייה לא היה בקטע מוזר שכזה, אבל לא יודעת, נראה לי, אני טועה אם זה באמת משהו שקיים, כאילו אם באמת אנשים שולחים ידיים, ואם כן זה נשמע לי סופר מוזר, ואני הייתי ניבלת, לא הייתי רוצה שאנשים ישלחו ידיים על דעת עצמם, הייתי רוצה פשוט, אני בוחרת לתת למישהו להרגיש, לאמא שלי נגיד בחרתי לתת להרגיש, וזה היה מגניב, וזהו גם לאבא שלי, אבל הוא לא הצליח להרגיש, זה היה קצת מביך, אבל כן, אז, אבל כן, זה עדיין ביתות, בטח עכשיו בשליש השלישי יהיו ביתות יותר כזה חורצות בטן כאלה. זהו, אבל מה שכן, ביתות זה דבר כיפי, אני כן מרגישה את הקטע הזה שאומרים שבמהלך הליכה וזה וזה, אז התינוקת ישנה, ומצד שני כשנשכבים מונחים, אז פתאום היא מתעוררת ומתחילה לזוז וכל הדברים האלה, או כשנכנסות למיטה ללכת לישון, אז פתאום התינוקת מתחילה לזוז, אני כן לגמרי מרגישה את זה, או גם פתאום באמצע הלילה או בבוקר כשאני בסך הכל מסתובבת שנייה במיטה, פתאום זה מרגיש כאילו וואו, הערתי אותה. ואולי עוד דבר שקורה, אבל זה לא מפריע לי כרגע עדיין, זה כאילו ממש מרגיש נעים. אבל עוד דבר שקורה זה שפתאום בשבוע שבועיים האחרונים, שלושה אולי משהו כזה, לפעמים מרגיש לי שהתינוקת רוקדת טרנס, כאילו באמת הקצב, זה לא איזה ביתה אחת, ואז את אומרת, אוקיי, ביתה, או לא יודעת מה, אגרוף, או הזיזה משהו, אלא כזה פתאום זה מרגיש כמו איזה רעד, שאני באמת, אין לי דרך לתאר את זה, חוץ מי, היא מפליצה בתוך המי שפיר, כאילו משהו כזה, כזה דבר. כן, משהו טרנסי כזה, לא יודעת, משהו על גבולה, באמת הייתי, האם תינוקות יכולים לפרקס? נראה לי שהתשובה הייתה שכן, אבל אמרתי, טוב, עדיין, את לא דואגת לזה, תשחררי, זה בטח נורמלי, כל הדברים האלה. אז זהו, כן, אז זה גם סוג נוסף של ביתות שקיימות. אני טועה עם זה, אני רואה, אם, כאילו, אם יש עוד מישהי שחוותה את זה, אני אשמח לשמוע. איזה כיף זה פודקאסט ברבורים. בואו נדבר על הנקה ודברים כאלה. אז בגדול, אני כרגע עכשיו ממש מתכוננת ללהניק, כאילו, מה זה אומר מתכוננת? קוראת על זה, attend, כל מיני זומים כאלה שיש בארץ, לא יודעת מה, של כל מיני המכבי ושל, היה בית חולים שיבא שעשו איזשהו זום על הכנה להנקה וכל מיני כאלה, היה פשוט גם את שבוע הנקה, אז כאילו בתוך זה היה זומים על הנקה, אז כן מאוד מתכוננת לדבר הזה, וכן נגיד בראש של אני רוצה להניק, בגלל כל היתרונות, כל הדברים האלה, נשמע לי הגיוני, וכולי, ומצד שני אני גם, יש לי חששות עם זה, כאילו מעבר לחששות הרגילים, נראה לי חשש נוסף שיש לי, אבל בטח יש את זה לעוד נשים, זה באמת התפיסה של החזה שמשתנה, שכאילו כן, זה כאילו פתאום הולך להיות איבר שמי שנוגעת בו או נוגע, אם זה תינוק בן, כאילו זה יהיה שונה, הוא שונה ממה שעד עכשיו הוא היה לו תפקיד אחר כביכול, כן? אבל זהו, זה גם מחשבות שהיו לי של כזה, האם אני אתחבר לזה גם במובן הזה, שזה כאילו, זה פשוט, חייתי כל כך הרבה שנים שהעבר הזה היה בתפקיד אחר, או חסר תפקיד, או אולי אפילו מטרד לפעמים, או כל מיני דברים כאלה, ועכשיו זה כזה, וואו, הולך להיות לו תפקיד אחר, ולא בדיוק שלי, לא שיש פה גם בעלות מטורפת של אוי זה שלי או לא שלי או כל מיני אמירות כאלה של גוף שמופקע, אני לא מרגישה שזה מופקע, זה בחירה וזה חלק מהתהליך, אבל כן, זה נשמע לי, כאילו יש לי שם איזשהו משהו שעוד אני אצטרך לעבור אותו נראה לי, כן, כזה, כן. זהו, אז זה עוד כמה מילים לגבי זה, חוץ מזה נראה לי בהקשר הזה של הנקה וכל זה אין לי עוד מה להוסיף. חוץ ממשהו ששמתי לב אליו לפני איזה כמה ימים במקלחת, זה שאחת התופעות שיש בהיריון זה שיש פיגמנטציה בכל מיני אזורים, נגיד יש לי כל מיני נקודות, לא, אפילו לא נקודות חן, אבל מצד שני גם לא משהו, לא יודעת, סתם נקודות כאלה מצחיקות על הבטן, שאין לי מושג מה התפקיד שלהם, אבל כאילו שמתי לב לזה שזה בעקבות ההיריון, והחזה הציצי כאילו ממש נהיה כהה יותר, לא ממש אפילו, אני יחסית בהירה, אבל הוא נהיה, כאילו יש שם פיגמנטציה במסביב וכל הדברים האלה. וסתם איזה יום אחד במקלחת הסתכלתי על זה ואמרתי לעצמי, איזה מגניב, למה זה מגניב? כי בעצם ממה שקראתי, חלק מהפיגמנטציה הזאת זה כדי לייצר קונטרסט כזה, ניגודיות מספיק טובה, כדי שהתינוק, תינוקת כזה יכולים לסחול ממש אחרי הלידה ולזהות איפה נמצאת הפתמה וכזה להתחבר ולינוק וכל הדברים האלה. אז כאילו הפיגמנטציה זה כזה, איזשהו קטע כזה של הטבע שעוזר לזה לקרות, או לפחות זה ההסבר, או נראה לי זאת כאילו הסברה הנפוצה. וזהו, אז כאילו היה איזה יום אחד שפשוט אמרתי, וואו, איזה מגניב זה שזה לא סתם להיות נוכחת לאיזשהו שינוי גופני שקורה, אלא להיות נוכחת פלוס לדעת את ההסבר, זה ממש מעצים, כאילו זה ממש גורם להרגיש טוב לגבי השינוי, כי אם לא היה לי את ההסבר הזה, יכול להיות שהייתי חושבת, אוי שיט, מה קרה, או למה זה ככה, כאילו דברים כאלה. וזהו, באמת שעכשיו שאני חושבת על זה, זה ממש גם מתחבר לי להרבה דברים שאני כזה מדברת עליהם בקורס שלי של פמיניסטית. זאת לא פרסומת עכשיו הפודקאסט הזה, אבל סתם אני משתפת מחשבות שכאילו כשמבינות למה משהו קורה, מבינות את הסיבה, או למה זה הגיוני, לפחות לא בהכרח תמיד אנחנו יודעות את הסיבה, אבל למה זה הגיוני, או למה, מה הסברות המקובלות בתחום, או כל הדברים האלה, זה גורם לנו להסתכל על אותם השינויים, על אותם הדברים שקורים בגוף שלנו, בהתלהבות פתאום, כן? זה כמו, הנה דוגמה שעולה לי, למרות שהיא לא אפילו לא קשורה בעיניי ישירות ישירות למיניות ולתחום שלי כביכול, אבל למשל כל השיח שיש, או כל התופעה הזאת של הפרשות או נוזלי צוואר הרחם שיש לנו, פעם זה היה באמת, אני הייתי קוראת לזה הפרשות, כי זה היה כזה משהו בלתי רצוי, שאנחנו צריכות רק כל הזמן לראות איך אנחנו נפטרות, מעלימות, כל הדברים האלה, מטפלות בזה וכולי וכולי. ואני זוכרת שכשלמדתי שההפרשות האלה הן בעצם לא סתם הפרשות כמו מה שיוצא לי מחדשקון, אלא, סורי על התיאור הגרפי, אלא בעצם נוזלי צוואר הרחם, ושיש להם תפקיד, ושיש להם מחזוריות מסוימת, ושיש להם מאפיינים ותכונות שתורמות, למשל לכניסה להיריון, ובזמן מסוים לקראת הביוץ, כל הדברים האלה, אז פתאום זה גרם לי להתלהב מזה, כאילו לא ברמה של מוזרה, אבל פשוט, כן, להבין את זה, ואז כאילו פחות לסנוע את זה, פחות לפחד, פחות להיגאל, ופשוט לאהוב את זה אפילו ברמה מסוימת. אז אותו דבר קורה במיניות, עם גם כל מיני תהליכים שאנחנו פתאום פשוט מבינות, למשל מבינות את איך שהחשק שלנו עובד, ואז כזה, זה כיף פתאום לדעת, כאילו זה מרגיש שפתאום יש לך שליטה, את נהנית ממה שאת חובה, גם אם את כאילו לא חובה את החשק שחשבת שאמור להיות לך, כל הדברים האלה. וגם בהיריון עכשיו, אז יש כל מיני דברים שאת אומרת, וואו, איזה הגיוני זה, איזה הגיוני זה, וזה מגניב. כמובן, כל עוד זה לא כואב או בלתי נסבל, כן, זה מחבר אותי לאיזה מחשבה שהייתה לי, שהרבה פעמים אני כזה בקטע סתם מצחיק, מטריל, פמיניסטי אולי גם קצת, אני אומרת שאלוהים היא בטוח אישה, אם יש אלוהים היא אישה, כאילו, למה בהכרח היא זכר, היא בטוח נקבה, כל זה, ואז לפני כמה ימים אמרתי, אין מצב שאלוהים אישה, אין מצב, כאילו מצד אחד איזה גוף חכם שמתכנן הריון ובנוי ועושה, יש כל כך הרבה שינויים, ובטח אני מכירה ומודעת לאלפית מהם אם לא פחות, ועדיין יש כל כך הרבה דברים שהם כל כך דפוקים בהריון מבחינת ה, לא יודעת, זה שהבטן שלי לא יוצאת ממש, ואז אני מרגישה שהכל נמחץ מבפנים ואני לא יכולה להכיל אוכל בכלל, כאילו איזה קבע, הקבע שלי בטח מה זה קטנה, וכאילו כל מיני דברים של תכנון לקוי, שאני אומרת אין מצב שזאת הייתה אישה שתכננה את זה, אין, בדוק זה גבר שלא חווה את זה מעולם, כזה דבר. זהו, אבל זה סתם עוד מחשבות רנדומליות. על מה עוד נדבר? רציתי לדבר על מוח הריון קצת, כי באמת בשליש הראשון הרגשתי שלא הייתה לי איזשהו שום קפסיטי לקלוט דברים פתאום, או כאילו באמת היה קשה. בשליש השני זה השתפר ממש, עדיין לא מושלם, נגיד יש כל מיני דברים, בירוקרטיות בעיקר, שכזה אני אומרת וואו זה too much בשבילי להכיל את המידע הזה, ואני מוותרת על זה, ואז מזל שיש לי את נדב ועוזר וכל הדברים האלה. ומצד שני אני גם לפעמים אני אומרת וואי, אנחנו ממש מתמודדים גם עם מעבר, כי אנחנו כרגע נגיד מתמודדים עם זה שתכף אנחנו חוזרים לגור בארץ, והיה זה כמה שבועות שהתמודדנו עם הטיסה של צ'יה, הכלבה שלנו לארץ, היא עכשיו כבר בארץ, אז כל המעבר הזה זה משהו שכזה אני אומרת וואו, זה לא דבר רגיל. וחוץ מזה גם דירה בארץ, כל המעבר גם כן לעבור, חוץ מהטיסה או דברים כאלה, לעבור בין מדינות זה לא פשוט. אז זהו, אז מרגיש לי שיחד עם העומס הגיוני שיהיה capacity, כאילו איזשהו קיבולת מסוימת שאי אפשר לזלוג ממנה כל כך הרבה, או אי אפשר להמיס כל כך הרבה הכוונה. וזהו, אז מזל שאנחנו בשניים, למרות שכן, יש עוד דברים שמרגישים לי, למשל, וואי, למצוא דולה, בא לי דולה, לפני איזה חודשיים שלושה כבר אמרו לי שוואו, מאוחר מדי, את חייבת כבר לסגור וכו' וכו', ועדיין לא עשיתי את זה, ואני מקווה שזה לא מאוחר מדי. אני השבוע מתכננת לעשות איזושהי פעולה קטנה, לקדם את זה, חייבת להתקדם עם זה. מפחיד אותי להישאר בלי, או להתקע סתם עם מישהי פנויה, שפתאום תדבר איתי ברוחניקיות שאני לא אתחבר אליה, או איזה משהו כזה מפחיד אחר. ונשאר לי עוד שני דברים שרציתי לדבר עליהם בגדול, אולי, כן, בגדול. אחד זה חשק מיני, והשני זה מחשבות על הלידה עצמה ותכנונים ודברים כאלה. אז ככה, וואי, כן, האמת שלא, בעצם כן, כן שיתפתי כל מיני דברים. לא, אני מנסה לחשוב, נגיד, בהשוואה לפרק הקודם, איך הוא היה, ששיתפתי כמה היה לי קשה, וזה עכשיו זה כזה סקירה שהיא יותר כלילה, סוג שלה, אבל בסדר. חשק מיני, וואו, נכון אומרים שכזה בשליש השני החשק עולה בטירוף וכל הדברים האלה. אצלי לא ראיתי את זה ככה, אולי ראיתי את זה ככה במשך שבוע, שבועיים, משהו כזה. אבל כן, לא הרגשתי איזשהו שינוי מטורף. היו תקופות שאמרתי, אוי, בטוח משהו לא בסדר בי, כל המחשבות הרגילות שכזה ברגע שיש איזשהו אמירה פופולרית שככה זה קורה אצל כולן, ואז בסוף את לא חווה את זה בדיוק אותו דבר, ואת אומרת לעצמך, אוי, בטוח משהו אצלי לא בסדר. אבל מפה לשם הבנתי גם שאני בסדר גמור, ושבאמת כל אחת חווה את זה אחרת, ולאט לאט גם שמעתי מלא מעט נשים שאמרו לי שהיה להם חשק, והיו גם כאלה שאמרו לי לא מעט שלא היה להם חשק, ושכל הציפיות שבנו להן לגבי השליש השני היו מוגזמות, והשליש השני היה מאפן להן בכל בחינה שהיא, וגם במובן הזה של חשק מיני ודברים כאלה. אז זהו, לא הרגשתי את זה בצורה מטורפת כמו שמספרות, לפחות ככה. אבל אולי זה גם באמת סתם, אני טועה כאילו אם בגלל שאני עוסקת בתחום הזה, אז דברים אצלי נתפסים באופן שונה, גירויים מיניים מרחאות נתפסים גם באופן שונה כבר, או כל מיני דברים כאלה שמשפיעים על איך אני בסוף חווה את הדברים, זה גם משהו שיכול לקרות. וזהו, והאמת שיש לי הרבה מחשבות וגם עלו הרבה בקשות מנשים, נגיד לדבר על חשק מיני במהלך ההיריון, או בכלל כל מיני דברים שקשורים להיריון, לידה ומיניות, כל זה. ואני כל פעם מנסה לחשוב, נגיד, על מה הייתי מדברת, וכל פעם אני מגיעה סוג של המסקנה ש חלקתי אותה אפילו בתחילת ההיריון, אני זוכרת באינסטגרם, וקיבלתי הרבה מאוד תגובות במרכאות נגד, למרות שלא באמת נגד לגביה, והמחשבה הייתה שכאילו, אני לא חושבת שהרבה דברים השתנו בתוכן שלי, כשמדובר בהיריון או לידה או דברים כאלה. ונראה לי הרבה חשבו שאני לא מבינה למה אני נכנסתי, או כל מיני דברים כאלה, ולהפך, אני חושבת שהפחות הכוונה שלי הייתה, זה שהרבה פעמים התוכן שלי הוא לא מדבר ישירות רק לרווקים רווקות, או ישירות רק לסוג מסוים של אנשים, או כל מיני כאלה. ואז הוא מאוד מאוד ספציפי, ומאוד מאוד מותאם למקרה מסוים, ואז הוא לא מותאם למשל למקרה שיש לך ילדים, או למקרה שאת בהיריון, או כל מיני כאלה. ואז מה שקורה זה שבגלל שהתוכן שלי הוא דווקא מאוד, זה נשמע פחות טוב, כן? בסיסי, עקרוני שכזה, זה נשמע כאילו הוא בסיסי בקטע נמוך, אבל להפך, הוא פשוט בסיסי במובן הזה של אם אנחנו מבינות למשל איך החשק שלנו עובד, או כל מיני דברים כאלה, או שיחסי המין שלנו למשל הם לא רק מבוססי חדירה, אז פתאום כשאנחנו חוות נגיד שינויים בבטן שלנו, או במשקל, בתנוחות, בנוחות של התנוחות המסוימות, ברטיבות, באלף ואחד דברים אחרים, או באופן כללי בחשק שלנו, אנחנו יכולות לעבוד עם הדברים האלה, כי יש לנו את הידע הבסיסי הזה של איך זה עובד, לא משנה מה המצב. אז אני מקווה שאתם מבינות למה אני מתכוונת כשאני אומרת בסיסי וברמת העקרונות, ממש הפנדמנטלס כאלה, כאילו ממש ברמה הכי בסיסית שיש, ואחר כך זה בעצם יכול להתאים לכל מקרה ומקרה. כן, כאילו לא צריך להתאים, בעיניי אני לא צריכה להתאים את התוכן לאם מישהי עכשיו עברה לגור עם החבר שלה, אז פתאום היא רואה אותו, סליחה שאני סטריאוטיפית, אבל אצלנו זה ככה, אז פתאום היא רואה את הבגדים שלו מפוזרים לא בתוך הסל כביסה, או אלף ואחד דוגמאות כאלה, ואז יורד לה, או היא פתאום רואה את ההכנות, ואז פתאום כאילו הספונטניות ירדה, וכל מיני דברים כאלה. הבסיס, העקרונות, הם נכונים שם, כמו שהם נכונים גם 10 שנים מאותה תקופה, עם 2 ילדים, 3 ילדים, 5 ילדים ברקע, או whatever. כן, אז ככה גם הרגשתי עם החשק, עם זה שלמשל פתאום הסקס, נגיד אני רוצה סקס אחר, או כן, או פתאום נגיד קשה לנו עם תנוחה מסוימת שהייתה בעבר, ואז כזה. הבסיס הוא למשל גיוון, או עצם זה שאנחנו לא מבססים ממש את יחסי המין שלנו כל כך, עד כדי כך כזה על חדירה, ואז יותר גמישים עם כל מיני שינויים שקורים, וזהו, נראה לי ברגע שיש לנו את העקרונות האלה, את הבסיס הזה, אז אני אגיד את זה, טוב, אני אגיד ככה, אז ברגע שיש לנו את העקרונות האלה, אז זה לא משנה עם מה אנחנו מתמודדות, אנחנו יכולות להתאים את זה לכל סיטואציה בחיים. למה אני אומרת שאני מקווה? זה כי עדיין לא חוויתי למשל את העייפות של אחרי הלידה וכל הדברים האלה, זה מצד אחד, ומצד שני, יש לי נשים, לקוחות שנמצאות, או היו לקוחות של הקורסים שלי, שהיו למשל 2-3 חודשים אחרי לידה, ועד 9 חודשים אחרי לידה, ועד עם ילדים גדולים כבר, או 1001, כאילו, היו כבר, כל סוג של לקוחה כבר הייתה לי, ובגלל התוכן שהוא כזה מתאים לכל שלב ושלב, אז באמת אפשר, אז זה לא משנה כל כך, זה פשוט עניין של עכשיו להתאים את זה למה שאנחנו חוות עכשיו, ומה שטוב בזה זה שמה שלמדת נגיד עכשיו, הנה זאת פרסומת לפמיניסטית, סתם אני צוחקת, אבל כאילו מה שלמדת עכשיו רלוונטי גם לעוד שנתיים, את פשוט צריכה לעשות את ההתאמה, אבל הבסיס רלוונטי לעוד שנתיים, את לא צריכה להמציא מחדש את הגלגל וכו' וכו'. זהו, זה קצת כאילו הטד-טוק שלי על חשק מיני ועל מיניות במהלך הלידה, אבל נראה לי אני אעשה את זה פרק בנפרד, כי אני רוצה לדבר על זה קצת יותר בהרחבה, קצת יותר מסודר, קצת יותר עם דוגמאות ספציפיות, כל מיני דברים כאלה. אני מקווה שזה יצא, כן, זה לא בתכנון ממש ממש עכשיו, אז אני מקווה שזה יצא עוד נגיד לפני הלידה כזה, כן, מקווה, בסדר. זהו, וואי, פתאום אני אומרת, את השליש השלישי אני אצטרך להקליט בסוף השליש השלישי, good luck with that. זהו, ודבר אחרון בעצם שרציתי לדבר עליו זה מחשבות על הלידה, כי בעצם במהלך השליש הזה קראתי הרבה והתקבעתי, סתם לא, אבל כאילו יש לי מחשבות על איזה לידה הייתי רוצה שתהיה לי וכל הדברים האלה. אז כמובן נראה לי כמו כל האנשים שקראו את הספר לידה פעילה, כן, שאגב אני ממליצה לקרוא את הספר הזה, הוא ספר מעולה, מבאס ממש אבל שהוא לא מעודכן, כאילו ממש הייתי שמחה לקרוא ספר שנגיד עודכן לשנת 2020 לפחות, ולא משהו משנות ה-90 או משהו כזה, שכזה בטח מלא דברים עברו כבר עדכון מאז, אבל לא משנה, אחלה ספר, לפחות פותח את הראש, קצת מסביר על שלבים שונים של הלידה ועוד כל מיני דברים כאלה שלא היה לי מושג לפני כן. וואי, איך כואב לי באזור של השרפת, מה שאמרתי לכם מקודם. זהו, אז הספר הזה ממש אבל הכניס אותי לתוך העולם הזה של לידה טבעית, וקצת אולי סלידה מכל התערבות כלשהי, ומצד שני אני יודעת שכזה, יש את מה שרצוי ויש את מה שקורה, עכשיו לא זוכת איך אומרות את זה נכון, אבל כאילו ניפגש, נגיע לאן שצריך, ואז נראה מה קורה, ואז יכול מאוד להיות שפתאום כן נצטרך לעשות התערבות, ואולי אני לא אצליח לעמוד בכאבים, ואני צריך לעשות, אני ארצה, אני אבחר לקחת אפידורל, או טפו-טפו, יקרה איזשהו משהו, ונגיע גם לקיסרי חירום, או כל מיני דברים כאלה. מקווה שלא, אבל בינתיים לפחות בתכנונים ובפנטזיות שלי, אז אני כן ממש בונה ומתכננת על לידה פעילה, לזוז כמה שיותר, כזה להגיע כמה שיותר, לא יודעת אם כמה שיותר מאוחר, אבל כזה יחסית לא להגיע על הצירון הראשון לבית החולים. אני כן רוצה ללדת בבית חולים, או קוראים לזה היום מרכז לידה, בית רפואי, כל השטויות האלה, אבל כאילו בגדול לא בבית. וזה כאילו התכנון. היו לי גם מחשבות, ועשיתי גם קצת מחקר על מה שנקרא לידה אורגזמית, גם כי שאלו אותי, וגם כי תמיד סקרן אותי, וגם כי וואי, זה מה זה מצחיק? האמת ש פעם חשבתי שלידה אורגזמית זאת לידה שבמהלך הצירים, למשל, את מענגת את עצמך וממש נוגעת לעצמך בדגדגן וכזה. אפילו אני זוכרת שאחד הדברים שרשמתי לעצמי, לא לשכוח להביא בתיק לידה, שעדיין לא הכנתי אותו מן הסתם, אנחנו עדיין בפולין ואין שום קשר, אבל כזה באפליקציה כתבתי לעצמי, להביא צעצוע מין, כאילו שיהיה וכל זה. ומפה לשם גם קראתי על זה קצת, וגם אחר כך הקשבתי לפודקאסט שיצא לו מזמן, כן, על לידה אורגזמית, איך קוראים לזה? בפודקאסט שנקרא סקס אפיל. האמת שהפרק הזה ספציפית בעיניי היה גרוע. הרגיש לי שהביאו סתם מישהי שעוסקת בתחום, אבל היא לא עוסקת בתחום של לידה אורגזמית. זה כאילו באותה רמה תביאו אותי. ומה שהיא תיארה שהיא חוותה שם זה לא בהכרח לידה אורגזמית, אלא פשוט לידה פעילה. וגם מרגיש לי שכאילו מה החוכמה לחוות לידה פעילה אחרי כשזאת הלידה השנייה שלך. אני כאילו באיזשהו מקום תמיד אני שומעת על לידות פעילות בלידות שניות והלאה, וקצת פחות אני שומעת על לידות פעילות בלידות ראשונות. כמובן שיש, אבל פחות. וזהו, ואז אני אומרת, בא לי לשמוע דווקא ממישהי ש או לא רק ממישהי אחת, הרבה חוויות של לידות ראשונות פעילות שכאלה, ואורגזמיות. זה נגיד יהיה באמת משמעותי לשמוע. חוץ מזה גם צפיתי, יחד עם נדב האמת, באיזשהו סרט שנקרא לידה אורגזמית, גם סרט טיפה מיושן כזה, אמריקאי כזה, אבל גם נראה לי הזכירה אותו בפודקאסט, ושמעתי עליו עוד כל מיני דברים, וסקרן אותי, וצפינו בזה, ונראה לי, זה סרט שלם, בתכלס הוא נחמד ומעניין, ההתחלה שלו נראה לי דיברה על עונג קצת מהצירים, הסוף שלו אולי גם דיבר, אבל כל בפנוכו של הסרט, ממש כל השעה ומשהו שזה היה, באמצע זה היה פשוט נטו דיברו על לידה פעילה, כלומר לידה יחסית ללא מכשיר, לא מכשירנית מה שנקרא, לידה לא, איך זה נקרא, ללא אפידורל, נראה לי הרוב שם היו, כאילו לידה יחסית מאוד מאוד טבעית, מאוד, חלק היו גם בבית אם אני זוכרת, בבריכה וכאלה, אז כן, אז כאילו בסוף יצאתי ממין מסקנה שכשמדברות על לידה אורגזמית, כדאי שנדבר על ההגדרות. מצחיק אותי ביחס לזה שאני הדבר הראשון שכתבתי בתיק ללידה, זה כזה צעצוע מין ומתען, ושצריך לדאוג לזה וכו' וכו', ובסוף מסתבר שכאילו נשמע שלא מדברות על אותו דבר, ונשמע שבעיקר מדברות על לידה פעילה, שזה בסדר, אבל כאילו יצא מזה, ניפחו את השם של זה כל כך, וזהו, וזה מחזיר אותי אולי למה שחשבתי לפני כמה שנים כבר, כשנשאלתי על הדבר הזה, וזה היה עוד הרבה לפני שהייתי בהיריון או חשבתי על הריון וכל זה, זה שלי זה הרגיש כמו עוד איזשהו סטנדרט גבוה שמציבים על נשים, של כאילו, כן, עוד סוג של אורגזמה, עוד סוג של לידה, כאילו לא מספיק יש, נראה לי, לא סטיגמות, אבל כאילו יש מחשבות על אם... הלכת לניתוח קיסרי, אז זה פחות מלידה שהיא כזאת, או זה פחות מלידה טבעית, או כל הדברים האלה, עם אפידורל, בלי אפידורל, כל הדברים האלה, יש תמיד את המתח הזה, אבל זהו, אז לידה אורגזמית זה כאילו הטופ של הטופ, כמו שיש אורגזמה מחדירה, אולי היום יש גם אורגזמות נוספות שנמצאות אפילו יותר גבוה מאורגזמות מחדירה, כל הדברים האלה. קיצור, זה נשמע כזה היררכי, תחרותי, כן, כאילו, לא יודעת, לא אהבתי את זה, כן, לא, הבנתם. כן, מה עוד רציתי להגיד לגבי זה? שאני רוצה מתישהו לדבר, אני רוצה לפתוח את הפודקאסט, אגב, לאירוח כזה, של לארח כל מיני נשים ולדבר איתם וכו' וכו'. אגב, מה דעתכן על זה? אבל זהו, זה אחת האנשים שאני רוצה לראיין, זאת מישהי שעושה כזה... שהיא מיילדת, והיא עושה גם הכנות ללידה וכל מיני דברים כאלה, ואיתה דיברתי כבר פעם אחת בטלפון, ואני רוצה כזה לדבר איתה, כאילו שהיא תציג את הנושא הזה של לידה אורגזמית מנקודת המבט שלה, כי אני חושבת שזה מעניין איך שהיא מתארת את זה, ומאוד מאוד התחברתי, זה כאילו באמת נתן לי מילים למה שאני הרגשתי. וזהו, אז זה כזה עוד מחשבות לגבי לידה אורגזמית וכל הדברים האלה. זהו, מה עוד יש לי לספר לכם בנוגע לשליש השני? נראה לי שכיסיתי את רוב הדברים, אני חושבת, כן, כאילו עשינו בדיקות נוספות, מי שפיר, סקירה מוקדמת, עשינו בארץ, ואז סקירה מאוחרת, מורחבת, איך שלא נקרא לזה, עשינו פה בפולניה. הכל היה בינתיים בסדר, אמרתי לכם שיש לנו בת, זה נחמד, אין לנו עדיין שם, ייקח זמן, כן. יש לי מחשבה על איזשהו שם, אני אשתף אתכן, כאילו אפילו לא ספציפית לשם, אבל פתאום, אני לא זוכרת מאיפה קראתי, שמעתי, אבל שכאילו יש מין נטייה שכזאת היא לקרוא לבנים בצורה מסוימת ולקרוא לבנות בצורה אחרת. כלומר, בנים הרבה פעמים זה כזה אלון, ארז, כפיר, דברים כזה חזקים וגבוהים כזה... דרמטיים, סתם לא דרמטיים, אבל כאילו משהו כזה, והרבה פעמים דווקא לבנות קוראות דברים עדינים יותר, כמו רקפת, וקלנית, וסיגלית, וסיגל, וכזה פרחים נגיד, ומה עוד, ונעמה, כאילו דברים של נועם כאלה. כמובן אתם יכולות למצוא דוגמאות שסותרות את זה וכל זה, אבל זו, הנקודה הזאת היא קצת הטרידה את הפמיניסטית שבי אפשר לומר, ופתאום כזה חשבתי, וואי, לא בא לי לקרוא לה נועם, או משהו כזה, כאילו אין לי בעיה עם השם הזה, אבל... לא בא לי שהיא תהיה רק עדינה ויפה וכזה, אני רוצה שהיא תהיה לא בהכרח אלון או כפיר או איזה הום כזה הום, אבל כאילו משהו פרוע כזה יותר, משהו יותר שהוא לא רק תהיה יפה ותשתקי. אז זהו, אז זה מחשבות שיש לי בזמן האחרון, ומתוך זה פתאום עלה לי שם שכזה אמרתי, וואו, בחיים לא חשבתי עליו, או לא כזה מי יודע מה אהבתי אותו עד היום, ופתאום עכשיו זה משהו שמדליק אותי. אז זה מחשבות שיש לגבי זה, אבל אני לא יודעת, בסוף גם יש פה את נדב, והוא גם צריך לאהוב את השם, והוא לא תמיד אוהב את אותם דברים שאני אוהבת. אני כן, לא טוב, סתם. אבל זהו, אבל זה גם מחשבות שהיו לי לגבי שמות, אבל אנחנו כן מתחילים לחשוב על שמות. וזהו, ומצד שני נראה לי במשך הרבה הרבה שנים, אני ממש אוהבת את הפרח לוטם, ואז נגיד ממש רציתי לקרוא לבת שלי לוטם, אבל פתאום קצת ירד לי מזה, וגם שוב בהקשר הזה של לקרוא לילדה על שם של פרח, שוב, זה כזה עוד מאותו דבר. וגם יש לי בעצם האחיין שלי, בן דוד של לוטם, קוראים לו רותם, אז הנה הוא האמת בן שקוראים לו רותם, ורותם זה גם כזה שיח מדברי שכזה, לא איזה משהו מאוד גבורי שכזה, אבל כן, הוא חמוד. בכל מקרה, לא קוראים רותם, ואז מה, נקרא לבת שלי לוטם, זה יהיה מוזר, נו. קיצור, דפקו אותי, האחותי דפקה אותי. סתם, אני צוחקת. זהו, מה עוד? נראה לי שזהו בגדול. כן, כואב לי. כואב לי איפה שהשרפת כזה בערך, למרות שזה לא מהשרפת, זה מהכיס מרה, מסתבר. כיס מרה, ממרר לי את החיים. טוב, אז נראה לי שזהו בגדול, אין לי עוד נושאים שעולים לי כרגע שכזה הפריעו לי או משהו כזה לדבר עליהם יותר מדי. אני מקווה שאהבתם את הפרק, אם כן תכתבו לי, כאילו זה כיף לדעת, כי נראה לי זה מסוג, זה פשוט מסוג הפרקים שאין להם המון המון האזנות, כי שוב, זה לא רלוונטי לכולם, אבל מצד שני הם אינטימיים כאלה, אז אני כן אשמח לדעת מה חשבתם, או אם יש לכם סתם כל דבר שאתם רוצות לכתוב לי או לומר לי וזה, אז אני שמחה תמיד לשמוע. וזהו, אנחנו ברבק כזה על המעבר, ממש נראה לי עוד איזה שבוע, שבוע וחצי אני כבר צריכה לחזור לארץ, כן, ולסדר את העניין הדירה, ותכף גם מתחילים שני מחזורים של פמיניסטית, אגב אם מישהי בעלה מוזמנת להצטרף, מה עוד קורה, וזהו, אנחנו כאילו בתוך השליש השלישי, עוקבים אחרי תנועת העוברית, מה עוד עושים בשליש השלישי, לא זוכרת, אבל זהו, ואני מקווה שבאמת אני אספיק להקליט איזשהו פרק גם על השליש השלישי, אבל גם אם יש לכם כבר כזה, אתם חושבות על משהו שאתם רוצות שאני אדבר עליו בהקשר כזה או אחר, בכלל תגידו, זה פשוט ממקד אותי, עוזר לי וכל זה, וזהו, אני מקווה שאהבתן, וזהו חיבוק או כיף בטן למי שהריונית גם, אני מקווה שכשאני אומרת את זה לאנשים זה מובן, כיף בטן זה כזה כמו שגברים עושים כזה, ועושים כזה כיף חזה, וקופצים, אז כיף בטן זה כיף בתנונות של הריון וכל זה, וזהו, שיהיה לכן כזה שתרגישו טוב וכל זה, וזהו, אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.